פסקה ד' סימון אלוהט את הצימון אלוקי הבוער וסוער משלב את עוזו בלב אסור לחבות אם כל המחבא גחלת מעל המזבח הגשמי עובר הוא בלב של אש תמיד תוקד המזבח לא תחבא קל וחומר המחבא גחלת רוחנית עליונה מעל גבי המזבח הרוחני המלך חיי קודש הלב הישראלי אמנם צריכים תמיד להוסיף אש מן הידיעות בשכל טוב בחוכמה ובבינה אור תורה ונר מצווה כדי שתהיה שלבת עולה ומתרוממת עולה ומוסיפה כוח וגבורה בכל הדרגות של החיים מרום רקיעה עד ארית תאומה כן זה כחלק ממה שראינו כבר בכל הפסקות הקודמות מפסקה ח' שאם יש באדם נטייה לעבודה עליונה כמו שהרמה כבר בפסקה ח' צריך לדעת שלכך נוצר המקום הזה שיש באדם דרישה לסדרי עבודה גבוהים כמו שהרמה בהמשך תכונות עליונות ממעל להמון הגדול אז את המקום הזה אחרי כל הסיוגים שסייגנו בפסקות הקודמות לדייק שזה בא באמת ממקום טהור ונכון אבל כמו שהוא אומר שזה מופיע אז זה לא דבר שבא מהאדם זה דבר שבא לכך נוצר הקדוש הוא עורר בו את דרישת החיים הגדולה הזאת זה מלא אדם צריך להבין שזה שליחות שלו זה חלק מהמקום שהוא גם מזכך את הנטייה הזאת ומסרים אלה כל מיני סכנות שיכולות להתלוות אליה בעצם העבודה הזאת שהוא חי את הדבר הזה כשליחות אלוקית שזה תובע ממנו הרבה אחריות לא להיות מרפא מעבודתו ומצד שני לראות את הדברים בעין גדולה בעין טובה ומלא גם לראות את כל המציאות סביבו גם בעין טובה שיש כאן חלוקת תפקידים שהקדוש הוא עשה ולמחייה של אחוי אלוקים מה שהרב בתחילת הסדר כינה את הדבר הזה שלנועדים לה כן לנועדים לה זה שהקדוש יש כאן ייעוד יש כאן תביעה אלוקית שמתעוררת אצל האדם הזה ובכוונה מתעוררת בצורה של כמו שראינו בפסקות הבאות בצורה של תשוקה בצורה של צמאון שזה בעצם מעורר שזה קיומי אצלו זה לא עוד איזשהו תוספת על החיים אלא בלעדי הדבר הזה כל סדרי החיים הרגילים יכולים להיות מאוד מאוד מתעררים אם הם לא מרבים את הצמאון הגדול הזה כמו שאתם זוכרים לנו בפסקה י' שהצמאון הזה אבל הוא צמאון שלא בא להבריח אותו מהמציאות אלא דווקא מתמלא באור של אהבה ושל חסד הביטוי שהרב הזכיר בעמוד רשתת שפעת הצימון אלוקי כגודל הצימון כך גודל השפע שעובר דרך האדם ומחיה עם רב מתוך המקום הצימון הזה ועל זה כאן הרב כאן בפסקה שלנו כאן ממש ממשיך ואומר ש מלך, כאשר מתואר באדם שמעון לדברים שבקדושה, אם הוא לא ייתן להם ביטוי, אז בעבר שם שהוא ביטוי של כובש נבואתו, שיש לו זה לא דבר שבא ממנו, כדוש הוא נטע בו את התביעה הזאת, אז למחייה של אחו אלוקים, אז הוא לא יכול לחסום את הנטייה הזאת, אבל לא כאן מתאר את זה בצורה יותר חיה, שזה ממש כאילו מחבא אש מעל גבי המזבח, הרב כאן ממש אפילו רואה את זה בצורה של קל וחומר, שעם המזבח הגשמי בית המקדש יש איסור לכבות את האש, אז הלב שמעל גבי המזבח הרוחני, המלך חיי קודש, הלב הישראלי, על אחת כמה וכמה, שיש כאן איזשהו כיבוי של אש אלוקית. עכשיו, הביטוי כאן, של קל וחומר, יש בו משהו שם, אולי במבט הפשוט קצת מפליא, כן? כי זה ברור שנכון שבבית המקדש זה גשמי, וכאן זה רוחני. אבל מצד שני, בבית המקדש זה כללי, זה הופעה לאומית, וכאן זה אש קודש שמתעוררת לכאורה באדם הפרטי, אז יש כאן לכאורה פיחה גדולה לכל הקל וחומר הזה. אנחנו יודעים שיש הרבה התאמה בין העולמות הפנימיים שלנו לבין בית המקדש. מה שנפש החיים מזכיר בשער ראשון, אומרים מקדש השם, מקדש השם אמה, כן, כלא כזה ביקורת כזאת של הפסוק שאתם כל הזמן מצטטים בבית המקדש, במקדש, אלא אתם שוכחים שבית המקדש מתחיל ממקדש השם אמה, בלבבי משכן אבנה, מדרגות הפנימיות שמתכנסות בכל נשמותיהם של ישראל, ועשו למשכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר ולתוכם, מליבות של כל ישראל. מה שבצורה עמוקה פנימית, ההערה של בית המקדש היא הערה תמציתית שמאירה את כל מה שקיים בכל הלבבות כולם. בהקשר אחד הזה, זה ודאי שנכון, זה מה שנפש החיים בהרחבה מבאר, שזה כמח תחון תחנת בית ארוס הרסת, שכל העבודה שנמצאת בבית המקדש היא יותר ביטוי חי של התהליכים הפנימיים שמתחילים בתוכנו. אז קצת אולי מרקח את לימוד הקל וחומר של הרב, כזה בחינה של סיבה ותוצאה, שנכון שבית המקדש מתגלה בצורה העוצמתית, הלאומית המלאה, אבל זה מתחיל מגילוי של כל יחיד ויחיד, ואחד הדברים הנתבעים להופיע בית המקדש בעולם, מתחילים מסדרי עבודה שנמצאים אצל כל יחיד ויחיד, ואם בעבודה היחידית אין את המיקום הנכון של הדברים האלה, אז זה משפיע גם על בית המקדש. אבל עדיין הדעת לא נוחה, עדיין סוף סוף בית המקדש זה כבר איך הדברים מתרקמים ומתקבצים בהופעה של 60 ריבו נשמותיהם של ישראל. זה ברור שבהקשר המיוחד שם הדברים מתגלים במקום הגדול, העמוק, הפנימי שלהם. זה באמת המקום הזה שבו אנחנו זוכים להיות אש, רק בגלל שאנחנו קשורים אל המדרגה הציבורית הגדולה. כן, אתם אם זוכרים את הדברים שרבי נחמן כותב בלקוטי מוהר"ן תניאנה על עמרם חסידה, כן, שאיך הוא התגבר על כל היצרים, שאז הוא בא להתעסק בדבר כל כך ציבורי של פדיון שבויות, והתעורר בו יצרים לא טובים, עד כדי כך שסולם שלוקחים אותו ועשרה אנשים, הוא לוקח אותו בידו אחת, כדי להגיע לעלייה, וחלילה להיכשל בחטא, עד שהוא צעק, נורה באמרם, נורה באמרם, והגיעו כל ההמונים להציל את השריפה שהייתה שם, והוא התכוון כאילו לשריפה של האש בנורת של היצע הרע שהיה בו, לזה הוא התכוון, ואז אמרו לו, כספתן, כן, ביישת אותנו, סתם באנו לחינם, אמר, עדיף ככה מאשר שהייתי מתבייש בעולה באמת, ואז הוא אמר ליצרה שלו, את אישה ואני ביסרה, ואתה ביסרה, ואיך זה קוויה לאישה, אז אחת הלשון של הגמרא שם. אז רב נחמן מתאר שם בצורה מאוד פלאית ומיוחדת, שזה לא היה איזשהו התמודדות עם היצר שבא על ידי שיהיה מורה בשב אדם כמורה שמיים, כאילו שלא יהיה לו בושות מני אדם, לכן הוא קרא לכולם לבוא, ואז ככה פחד ממה יאמרו הבריות, כאילו, וזה משמענו אותו הדברים האלה. אלא הוא קלט את נקודת החודק שלו. נקודת החודק שלו, בישרה אומר, זה ראשי תיבות, בשישים ריבו נגל... רק שישים ריבו, יש משהו, איך זה כל ה... בישרה, שישים ריבו, זה איפה אלף שנה וחצי שעה. מה זה? יש כאן כתב מורה? לא, לא. מה זה? מה שתניין, בהתחלה כאילו, זה סקל במשך התורה שם, אותיות בולטות כאלה כאילו. יש פתאום בישר בתיות בולטות כאלה כאילו. כאילו בפסקה השלישית שם, אני חושב. תניין א', כן?
שישים ריבו בקרס אחד,
כן. שזה, מה זה שישים ריבו בקרס אחד? זה בעצם, הוא פתאום נזכר, אני לא אדם פרטי, אני אדם כללי. אני כמו שהגמרא רבי עקיבא אומר, שאחת הייתה מצרים, שהיה לה שישים ריבו בקרס אחד, ומנו משה, כן? שמשה רבנו הוא היה מדרגה של 60 שכול כאן את כל ישראל, שבו בכנס אחד. שבעצם יש מדרגות מיוחדות שבהם האדם מתעלה אל מדרגת הכלל. לא חייכים פרטים, חייכים כללים. אולי זה מה שהגמרא תיארה לפני כן, שמאיפה הוא קיבל כוח, היה מה שעשרה אנשים עושים עשה בסולם בתור אדם אחד. אז פתאום הוא הבין, יש לי כוחות כלליים, אני הרי בעצם עסוק בסוגיה ציבורית של פדיון שבויים, שכולנו התפללנו בעזרת השם, שגם השבויות והשבויים שלנו גם יפדו במהרה בימינו אמן. אז במקום הגדול הזה שהוא פתאום חי מושגים כלליים ולא מושגים פרטיים, אז פתאום הוא מבין, את אישה, אבל אני הרבה יותר מזה, אני האש, אני שישים ריבו בקרס אחד, או בנים אחרות, זה שהוא קרא לכל הציבור שמצא מסביב, זה לא אל תפתחו אותי עכשיו, אלא אני צריך את כוח הציבור. הנה עכשיו גם יכול להיות שהיו עברים שם ולא מבינים מה קורה שם, זה שעכשיו הוא מעורר את המקום הציבורי הזה, זה מה שנותן לו את הכוחות לגבור על כל אש קטנה. ולכות אנחנו רוצים אולי לומר באמת המקום הזה, שכמו שתיארנו בפסקאות הקודמות, מי שיש לו צימאון אלוקי, זה לא בא ממנו. צימאון אלוקי, אם הוא בא במקום הנכון שלו, זה בא מקומת, מה שקצת דיברנו גם בשיעור קודם, מקומת היחידה, מהקומה הכללית שעוטפת אותו, משם בא מקום כזה שהוא חורג מעבר לסדרים הרגילים של החיים. שבהקשר מיוחד זה כאן, אז באמת האש הזאת, זה מה שהרב כותב בקובץ ב' קובל המתת, שיש במדרגה האישית, כן, גם אולי משון אש, אבל שהיא בעצם הצדיקים של הדור, יש במשהו שהוא יותר גדול מההופעה הציבורית, כן, איך אנחנו... קראנו את הפסקה הזאת הרבה פעמים, אבל תמיד אנחנו לא, רק הלשון של הפסקה שם. יש בשיעות הפרטית שכל אחד עניין איכותי יותר מתגם נראה ממה שיש מהכלל כולו על דרך הכיבוד שלו. בסדר, זה העליון הזה אישי, הוא מחיית הכלל כולו. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, פנימית, שגנוזה בעומק האישיות של כל יחיד יחיד, שזה המקור שמחיית הכלל כולו. זה בעצם לא באותם מקומות שבו אדם זוכה לצימון אלוקי כנה, זה לא בא ממקום הפרטי שלו. הצימון העמוק הזה בא מהמדרגות הסמויות, מה שדיארנו בשיעור קודם, שמדרגת היחידה, שמוצצות ומוארות בו. כן, זה המדרגה הזאת שהם זוכים שכהן גדול ביום כיפורים, מה שהמדרש אומר, וכל אדם לא יהיה אוהל מועד, ואפילו הכהן הגדול, את מאה, אם האדם, גם הכהן הגדול לא נכנס, שואל המדרש, אומר, אלא שבשל החלה שמה, הוא כולו גחלי אש, כולו אש שהוא נכנס לקודש הקודשים, ואז הוא מפסיק להיות אדם, כן, הוא הופך להיות אש, שזה מה שרב צדוק אומר, שכן במשניות ביומא תמיד כתוב אישי כהן גדול, שעד באותו רגע הוא זכה להיות אש. המקום הזה שבו האדם זוכה להיות קשור לצימון אלוקי שבר וסוער, זה בעצם אותו מקום שלא ממנו כי ממנו, שהוא לא בא מהמקום הפרטי של האדם, אלא לנועדים בה. הוא בא מהמדרגה, שכמו שאמר בקוף למתת, שזה הצד העליון, הוא האישי, הוא המהיר, הוא מחיה את הכלל כולו, זה הנקודה עמוקה שמחיה את הכלל כולו. אז לפליה שלנו, זה לא רק מה שאמרנו, שבזכות כל צימון שכל איש ואיש נבנה האש בית המקדש, אלא זה מקור התמצית הפנימית של בית המקדש, זה בעצם מקום כזה שהוא כל כולו כללי, ולכן הקל וחומר של הרב כאן הוא קל וחומר, זוהי קל וחומר שאין עליו תשובה, כן? זה בעצם, זה מי שזוכה להיות מכוון אל הצימון האלוקי הגדול הזה, זה בעצם מקום כזה שכולו ממנו ולא ממנו, זה בעצם עומק החיים הישראלי הוא זה שטובה בו. הרב כזה מפרש בסוף הפסקה כאן הראשונה, ברכת תוכנית עולנה, המלך חי קודש, הלב הישראלי. הרב לא אומר הלב של הצדיק, אלא הלב הישראלי, בעצם הצד שמעורר את הצימון העמוק הגדול הזה, שהוא בוער, שיש לו תבערה גדולה מאוד, זה בעצם המקום שבו כנסת ישראל עכשיו מתעוררת דרך אותו אדם. ואם אדם מכבד את הדבר הזה, אז הוא לא רק פוגע בעצמו, ואפילו לא כמו שאמרתי קודם, הוא רק נביא שכובש לבותו על אחרים, אלא הוא מונע את התביעה הגדולה של האומה, שאליה עכשיו הוא משמש עכשיו כמזבח, מונע את האש של האומה כולה להתגלות בו, כי במקום הזה למחייה של אוכל אלוקים. אז כמה ההשקטה של הצימון הזאת היא פשע, היא פשע ברמה הכלל ישראל, ברמה הלאומית, אם הוא לא נותן לבהירה הזאת, לא נותן את המקום שלה.
בארץ ישראל חטא, הוא מביא את הפסוק הזה בהקשר שזה בוער בלב של
נכון, נכון, נוער, צודק, נכון, זה בעוד בעוד ישראל שם, איזה פסוק אתם כאן? לא, אני זוכר, כן, אבל אני זוכר את הפסוקים שם, לאש תמיד תוקע מזבח, כן, כן. כן, טוב, אומר, חדרי את ארתו, באמת, ישלב את הישראלית, הדור של תוסקת, את זו שנמצא, שלחים למצוא את השם כולן, והרב אומר, הרי שפים נוגעים בלב הצדיקים, יקודש קודש יוקד ועולה, ולב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקע מזבח לא תכבה, ולב כל ריקנים של ישראל, שלא יוצא לאש בוער ויוקד בפנימי פנימיות. כן, שיש זה משהו כזה שבצורה סמויה קשור אפילו בריקנים שבך, יש בהם איזה בפנימי פנימיות באומה, זה בעצם זרם החיים הכלי של האומה, ואיפה זה משתקף? זה משתקף אצל היחידים, כן, בלב צדקים יקוד אש קודש יקוד ועולה, שהוא זה שבעצם המקור ששם הדבר הזה מתעצם ומתגלה במקומות המיוחדים שלו. שזה רק אנחנו בכל הפסקות, אנחנו עושים משהו לא הוגן לרב לצל, שהרב כאן בכל הפסקות, או יותר להרוונה זה, אנחנו עושים משהו לא הוגן, שהרוונה זה כאן בכל הפסקות, אלה כאן בא להעיף אותנו, ולהגיד, תזרימו עם החיים שלהם, אני כל פסקה, בא לידי כתוב את הפסקה, וקצת לחבות, לא, כמו שלא בא לחבות, יש להם מזבח, אבל יותר לדייק את לזכך את את המקום הזה, שבא מקום התור, זה לא חלק מהמדד, לזה שצימון אלוקי, הוא צימון שצריך לראות אותו, חלק מהתניה לדבר הזה, זה שדיאנו בפסקה ח' שזה בא בצורה של שליחות, שלכך נוצר, מה שהוא אומר שלכן יש לו עין מאוד מאוד טובה גם לחלקם של אחרים, אבל כשהוא מצא את זה כאן, זה בעצם מקום כזה שהוא מזהה, במקום מצא את זה כאן שהוא קשור לקומת היחידה, הוא לא אדם פרטי כבר, הוא חי את המקום הזה במקום המזוקק של אש המזבח, שבמקום הזה כאן לא חומר חוזר להיות מדויק ובהיר, ועד במקום מצא את זה כאן הוא בא מתוך אחריות גדולה על האומה כולה שעכשיו רוצה דרך הצימון הזה לבקוע, אז איך אפשר לחבות את המקום האלוקי הגדול הזה שמתאר כאן.
אבל זה יותר מאשר
נקודת
המציצית הכללית, אולי...
לא, בהקשר מצב זה כאן, זה יותר מאש המזבח הגשמי, כמו שאבו מכירו. זה בעצם המקור שמנביע את האש המזבח, כאילו אש המזבח המעשי שמצא בית המקדש, הוא המקום שבו המדרגה הזאת שורה. אבל באתי לומר, זה לא שלא יש, לא יש מעלה שאורך לי ולא היא מעשית, אבל יש מעלה שהיא כללית ואופתי. שזה בא, זה בא רק מהמקום הכללי, כאילו. כן? ואז זה המקום שנוכח אחר כך גם בהופעה הגשמי של דברים, כן? אמנם, ממשיך הרב אומר, צריך תמיד להוסיף אש מנהדיות. בשכל טוב, בחוכמה ובינה, באור תורה ובינה מצווה, כדי שתהיה שלבת עולם מתרוממת, עולם שפה, כוח גבוה בכל הדרגות שלכם. מרום רקיע עד ארי תאומה. אז קודם כל, אני אקרא את הפסקה הזאת בתמימות, ואחר כך אני אעיר את מה שלא כל כך פשוט בפסקה הזאת, וננסה כך אולי קצת לעמוד על הדברים. ברצות השם. הרב כאן אומר, בעצם לא מה שאמרנו, זה לא אש מנהדיות, הצימון הזה. זה אש שבא מן השמיים. הוא שאהב כמר, אמר קודם נכון, מחבר גחלת רוחנית עליונה. זה איזו תנועה שמימית שבאה לא מלמטה למעלה, אלא באה מלמעלה למעלה וחלה על אותו אדם. רב אומר, אנחנו צריכים תמיד להוסיף אש מן הידיעות, כי כמו שחזן אומרים, שאף על פי שעודת אש מן השמיים, צריכים על גבי הדבר הזה להוסיף אש מן הידיעות. אז רב מסביר כאן מה זה האש מן הידיעות, שצריך להביע את הדבר הזה לא רק בשפה האלוקית, אלא גם בשפה שבאה מלמטה למעלה. בשפה של יש מנהדות, שזה נעשה בצורה של שכל טוב, חוכמה, בינה, אור תורה ונר מצווה. שבצורה פשוטה, אנחנו לא באמת מחבים את האש, לא מצננים את האש, אבל אנחנו ממזגים את האש הזאת, ונותנים לה את יכולת ההכלה שלה בתוך החיים. זה לא נראים שתמיד השיעורים שלנו מתמזגים אחד עם השני, מי שהיה בשיעור, לא היה בשיעור קודם, אני מבקש ממנו סליחה, אבל זה בדיוק מה שרבדוני שמכונים בשישיות, רבדוני בתפוחים, כחולת אבהני, מה שראינו בלימוד בעבודת אלוקים, שיש כאן איזה משהו מאוד מאוד שורשי, מאוד מאוד אלוקי, שהוא בא מלמעלה למטה, הוא מזקיק איזה משהו שייתן לו את הריפוד, ייתן לו את יכולת ההכלה בתוך המציאות עצמה, שזה קשור לשכל, חוכמה, בינה, אור תורה ונר מצווה, שבקשר מיוחד לזה כאן, זה קצת פלא מה שאב כאן אומר, שאור תורה ונר מצווה, זה לא נקרא אש מן השמיים, זה נקרא אש מן הידיעות. אנחנו בהשקפה הפשוטה, אם היינו קוראים את הפסקה הזאת בתחילה, אני אומר בדיוק הפוך, שההתלהבות, הצימון האלוקי, זה אש מן הידיעות, זה בעצם מקומות של רגשי הלב של האדם, וצריך לחבר זה לתורה ולמצוות, לאש מן השמיים, לדבר שבא מלמעלה למטה, כדי שהדברים יהיו ממוזגים, נכון? נראה לי כל אמירה פשוטה שלנו הייתה מכוונת למקום הזה כאן, והרב כאן ממש, כאילו, קצת מהפך את את ההבנה הפשוטה שלנו, שאומר שדווקא הסימאון, הסמל חנף, כן, קמל חבסרי, זה בצורה עמוקה אש שבאה מן השמיים, וצריך לא לחבות אותה, כמו שהוא אומר, אבל למזג אותה עם אש מן הידיעות, השכל טוב, זה אפשר להבין. הרבה הבנות ועיכולים וחוכמה ובינה של להתבונן בדבר הזה, לתת לו להיספק גם בקורות הנפש, אבל הוא מוסיף שגם אור תורה ונר מצווה הם חלק מהבחינה של אש מן הידיעות שתשלים, לא תחבא, אלא אדרבה, ת, תעצים אש באש, תוסיף אש, כאילו איך לא מחבים את האש העליונה, אבל לא גומר לשרוף, אז זה שמוסיפים לה עוד אש, מוסיף לה אש מן הידיות, שאני למתיים מסביר את הדברים, שהכוונה בדברים היא שסוף סוף כל האור של המצוות הוא קשור למקום הזה של איך האור אלוקים מתגלה באידיאלים אלוקים, לא בפנייה אל מקור הכל, אלא דרך האידיאלים אלוקים, דרך סדרי הגילוי של הדברים בתוך העולמיות. אז אש מן הידיות זה לא אש שיצא אותה הידיות, זה ודאי אש שכולה גם היא אלוקית. אדם לא יכול לייצר אש. אש זה משהו שגם שאדם כאילו מייצר, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה דבר כזה שמתגלה בקומות האנושיות של האדם, כן? שזה רק שנייה, חומה בינה בעוד עצה, כדי שתהיה שלט עולה ומתרממת, או שאני קראת המשך כאן, או שגל רוצה לי כל מיני, אז לא רוצה לחוות אש מהמזבח שאתה שואל, כן, אז כן.
זה ההבדל בין אור נר שבת לנר חנוכה.
כן, אולי. כדי שתהיה שלמת עולה ומתרוממת, עולה ומוסיפה כוח הגבורה בכל הדרגות החיים מרום ערכי הדרי תאומה. וכאן מבינים שהתפקיד של אש מן הידיעות, כמו שאמרתי קודם, הוא לא להרגיע, לצנן, אלא יש צד מסוים שהוא בא ליצור משהו עוד יותר מפותח. וכאן הרב כאן כבר מטלטל אותנו עכשיו לכיוון שלישי, כאילו, כבר המהפך הראשון שלנו שהצימון אלוקי הוא בעצם אש מן השמיים. החידוש יותר גדול היה שדווקא אור תורה ומצווה, זה בעצם אש מן הידיעות, כן, אבל הרב מוסיף אומר, ואש מן הידיעות הזאת, דווקא היא זאת שתגרום לזה שהשלבת תהיה עולה ומתרוממת, ותהיה מרום רקיע עד ארית, עד ארית תאומה, כן, אז את הספר אנחנו אולי מבינים איך היא תגיע עד ארית תאומה. אבל הוא אומר מצד שני, שהיא תעלה בזכות הדבר הזה לרום רקיע. זה משהו שתהיה שאלת עולה ומתרוממת, עולה ומוסיפה כוח וגבורה. זאת אומרת שהיא גם עולה וגם יורדת. היא בעצם בזכות האש הזאת שבאה מן הידיעות. אז אולי, לפני שאני קצת אפתח יותר את הסוגיה, אני רק, קודם כל רק יזכיר, הגמרא מזכירה למה צריכים להוסיף אש מן הידיעות על גבי האש שבא מן השמיים. האש מן הידיעות זה מה שנקרא מעלה השן, כן? שזה להוסיף את התכונה הזאת שנקראת מעלה השן על גבי האש שעולה מאליה. מה זה?
גבי האש יורד.
כן, אני הבאתי כאן את הגמרא ביומא, שהגמרא ביומא אומרת, זה מופיע פעמיים שמה, הגמרא אומרת שיש כמה ניסים שניסו בנס של המערכה, אז אחד מהם ש... רגע, מתחיל הפוך מ... מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה ועשן המערכה. אפילו כל הרוחות שבעולם באות המשוות בו, אין מזוז אותו ממקומו. שעשן המערכה, אף המערכות לא ניצחו אותו, תמיד היה מתמר ועולה, ואף אחד לא אכל, אף רוח לא אוכלה לתות אותו מקומו. אז זה שאלת הגמרא, כן, בכפה לפה עמוד ב', אמר מר, ועשן המערכה, ומי אב ועשן במערכה, ואתה לך חמשת דברים נראו באש של המערכה, רבוצה כארי, וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחים כבשים, ואינה מעלה אשן, שיש המערכה בכלל לא מעלה אשן. כן, אומרת הגמרא, כי כאמרינן, שהאוכלות לא עטו את אש המערכה לצדים, כי כאמרינן בעדיות. תנתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אף שיש יורדת משמיים, מצווה להביא מן העדיות. כן, והאש מן העדיות היא זאת שמעוררת גם את ה... מדרגה הזאת של האשן, כן? שאנחנו כבר מבינים שהשן הזה הוא בעצם הבחינה שכתובה כאן, בפסקה כאן, שהיא מתאמרת ועולה, ומצד שני, היא זאת שבסופו של דבר, עם כל מה שהיא מתאמרת ועולה, היא גם מתפזרת לכל הכיוונים שמוצאים מסביב. ועד מלא, יש איזה משהו מיוחד, באש שמביאים מן הדיות, שמעוררת את העלת האשן. העלת האשן היא יוצרת תביעות מאוד מאוד גדולה, כאילו יוצרת איזה התאמרות מאוד מאוד גבוהה, בצד שני כמו שאומרים מאוד מאוד חסינה, שכל רוחות שבעולם לא באות ומסיטות אותה במקומה, והיא זאת שבעצם נותנת לאש כן, שבאה מהמזבח, שיש לה את התנועות המאוד מאוד כבירות, מאוד מאוד אולי ממשות שקיימות בה, אבל היא זאת שנותנת לה גם את הסיגור כלפי מעלה, ומתוך זה את ההתפשטות לכל הכיוונים כולם. שזה המצווה לתת אש מן העדות. אני לרגע עוד רגע קצת יותר נביא את הדברים, אבל בעצם אני אומר שבעצם המצוות האלוקיות, יש בהם משהו שכן מה שהרב כאן מדבר, אור תורה ואין להם מצווה, יש בהם משהו פילי, שמצד אחד קשורות אל המדרגות, יורדות למדרגות הכי נמוכות, מעתיקות את התשוקה הפנימית הזאת, את המקום הזה שנבדל במציאות, הן מסוגלות לדעת איך להעתיק אותו, לתרגם אותו, להופיע אותו עד למדרגות הכי נמוכות. אבל יש משהו אחר שקיים דווקא במצוות האלוקיות, ובאור התורה, שזה הרב קינה לכאורה אש מן העדיות, שדווקא במקום אחד הזה, יש צד מסוים שגם מתאמרות עד למקומות מאוד מאוד גבוהים, שזה דווקא הקישור אל התנועה הזאת האלוקית, שבאה מלמעלה למטה, שיורדת מלמעלה למטה, שהיא זאת שבעצם מקשרת אותנו לרב הדרבין, למקור כל הרצונות כולם, שדווקא אדם שאחוז באור התורה, נכון שאור התורה הוא אור כזה, שכמו שהוא אומר, הוא פונה לידיעות, אבל המקור שלו הוא מהרצון הכי שורשי, הכי עליון, שהקדוש הוא יבא להשרות שכינתו בתחתונים. אז יש משהו שדווקא צריכים תמיד להוסיף אש מן העדיות, אני קודם אמרתי, זה לא לצנן, לא לחבות, אלא לתת לה ריפוד, אבל בצורה יותר עמוקה פנימית, זה לתת לה את היציבות, לתת לה את הצד המוחלט, את אותו צד שכל רוחות שבעולם לא יוכלו לה, וכביכול אנחנו אומרים, נכון שיש מעלה גדולה מאוד באותו צימון אלוקי, שהוא בעצם מתעורר מעומק החיים, מקום או לא, הפנימי, מה שאומר מהלב הישראלי פנימה. אבל זה שהוא מחובר לתנועה אלוקית שבאה מלמעלה למטה, אז זה גם מוריד את הדברים עד ערית תאומה, אבל זה גם נותן לכל מדרגת עבודת השם שלנו, נותן לה אחיזה במקודות הגדולים. אני, למטעם אני רק קורא את הדברים, לא, הדברים לא התבהרו, אבל כאן אני בא לפתוח סוגיה שאנחנו קצת מתעלמים מנה, או התעלמתי מנה עד עכשיו, כי לכל כל מה שאנחנו כותב כאן, זה ממש הפוך מסוגיות, סוגיה אחרת מוכרת, מפורסמת של הרב. הרי, מה היה חטאם של נדב ואביו? חטאם של נדב ואביו היה, בהקריבם אש זרה, שהם הוסיפו אש מן העדיות, על גבי האש שירדה מלמעלה. כן? כמו שהגמרא אומרת, זה גמרא מקבילה שנמצאת ביום הנון ג' שם כתוב ש אבל לבוא בכל עת אל הקודש אחרי מות שני מלארון כי בענן הראה על הכפורת. אז כי בענן הראה לכפורת, אז זה הגמרא אמרה כבר לפני כן, שזה המצווה לתת מעלה עשן בתוך האש הזאת. שבתוך אש הקטורת יש מצווה לתת בה מעלה עשן, ובזה הבית כולו יהיה עשן. כי בענן הראה לכפורת, זה בדיוק המצווה שמן החזל למדו, שיש מצווה לתת אש. ועל זה אומרת הגמרא, שיכול להיו שניהם אמורים, קודם את בני אהרון, אתה אומר אחרי מות שני בני אהרון, והזרה קודם איתה, בוא נשכח אותם, תלמוד אמר רב אמר כי בן הרא, בענן הרא, ועדיין לא נראה. שבעצם אחרי שני בני אהרון, אני עוד מעט קצת ננסה להבין את הדברים, אז היה ציווי שאפשר להבין אותו בשתי הבנות. אפשר להבין אותו כביקורת. הם באו בלי ענן, ועכשיו התיקון יהיה שיהיה בענן. אפשר להבין אותו שאחרי בני אהרון, אז התיקון היה דווקא מה שהם עשו, אבל שיבוא בצורה של ציווי, ולא בצורה שיבוא מכוח עצמם. וכי בענן ערה, ועדיין לא נראה. וזה, אלא מיתם היה אנוש, הרי הם עשו בדיוק מה שצריך לעשות, כדתן, הרבה זה אומר, לא מתו בני אהרון, אלא שאורה לחף רבן. מה דרשו את בני אהרון? הכהן אש על המזבח. אף על פי שהאש יורד עוד לשמיים, מצווה להביא מן העדויות, שכבר בויקרא א' כתוב ונתנו מן האור כאלה למזבח, אז הם דרשו את הדבר הזה. לעשו את זה בלי שקיבלו אורם ממשה רבן, אורו הלכה בפני משה רבן. ואת למצא שאני קודם כל מתאר זה ככותרת, חטא נדב ואביהו היה, שהם הוסיפו, כפשט הפסוקים, אש זרה, שהוסיפו אש מן העדויות. בוא לרגע נראה את שתי הפסקאות המפורסמות של הרב על חטאם של בני אהרון, אחד נמצאת, כאן בסוף אורות ג' ואחד נמצאת בתחילת אורות הקודש ב', כן, הבאים אל הקודש. כשהולכים אחרי הרגשה העליונה, שופט אור הקודש, תמתי בעמוד ר' סמך, אש שין סמך, סליחה, כשהולכים אחרי הרגשה העליונה, שופט אור הקודש, שכל חוכמה ופפה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ומידת המידות הטובות, המשורות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו. הפרדת יסוד אבא מאמא הילה. כן? שעוד מעט גם את הביטוי הזה ניסה להבין. חושבים מתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש, מייחדים ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה. רואים לקודש שתוהי יין ולא ימת הדשמיה ועד מקור עליון אבל די כיסוי ראש אלא פרועי ראש עובדים כל אחד ושתו המיוחדת ולא איגוד עליון של תורת משה מרשם ולא נתנו יצא זה מזה אומרים לך בפני רבם תורה קשה של גדלות פנימית ועומק גדול של קדושה זו צריכה ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה ונקדש בכבודי. כן, אז אני רגע עוצר ובעצם אומר הפסקה כאן בשין סמך היא לכאורה הפוכה לגמרי מכל הנחות יסוד שבנינו פסקה שלנו כאן. ומשיבה אותנו להרגשת הלב שכהן רמסי עליה בתחילת הפסקה. כי רב כאן אומר, מה היה חטאם של נדב ואביהו? שהם הקריבו אש זרה, שבעצם הם הוסיפו אש מן העדויות על גבי אש מן הגבוה. ומה זה אש מן הגבוה? הרב כאן אומר, שזה, הרי שאני קודם כל מנסה לתאר, שזה הלכו אחרי הרגשה העליונה של פת רוח הקודש, זה האש זרה שהם הוסיפו, שבעצם נתנו לרגש הקודש שלהם את מרכז הוידה, בלא התקשרות אל התורה ומעשה בפרטיות, שזה בעצם האש מן העדויות שהוסיפו על גבי האש שבאה מן הגבוה, שאש שבאה מן הגבוה זה התורה והמצוות. זה אני כאילו, הפסקה אני קורא עכשיו, את הפסקה כאן כאילו כסתירה לפסקה הקודמת, אבל היא בעצם נראה שהיא מתיישבת יותר עם ההבנות שלנו בלב. שיש את המקום הזה שאדם בוטל כלפי המצווה האלוקית, והוא בעצם רק צינור לופי את המצווה האלוקית, זה נקרא איש מהגבוה. ושאתה הולך אחרי הרגשה עליונה של פת רוח קודש, אז אתה מוסיף אש זרה, זה מה שמותר, זה שטועי יין נכנסו, שבעצם כל עם כל כוחות החיים, בלא ביטול, בלא אימת הדשמיה, של בעצם לעורר את בחינת האהבה, להגביר את האהבה לעירה, להגביר את אימא אילאה, על גבי יסוד אבא, כן, על גבי המדרגה של האבא, שאבא זה יותר הצד של הסמכות, והאימא זה יותר הצד של החיבוק, זה יותר הצד של ההזדהות, של, כן, שזה בעצם המקום של הבינה, שהיא בעצם יותר מתגלה בתוך החיים עצמם, ובעצם חטאם היה שהלכו אחרי ההרגשה העליונה של פת רוח הקודש, אבל בלי הביטול שלה, הציווי, בלי הביטול שלה, אלא מחלות אלוקי, שזה אש מן העדויות, לעומת אש מן השמיים. אתם מבינים, כל הפסקה כאן היא מתהפכת. אנחנו רק מצד שני, כמו שהגמרא אומרת, אבל הם צדקו, כי יש מצווה להוסיף אש מן העדויות. אני רק קורא כאן את הפסקה כאן, שהיא ממש, כן, אתם מבינים את הטלטלה שקצת קורת כאן.
זו לא השפה מן העדויות בפסקה.
לפי הפסקה כאן, שהם הוסיפו את ההתלהבות שלהם, שהם הוסיפו את רגשי הלב שלהם, אש זרה, שעיקר העבודה שלהם הייתה הארגוזה שלי, ולא הביטול אלא ציווי אלוקי כאילו. נכון? ככה הרב כאן כותב, וזה בעצם הפרדת יסוד אבא ממילה, עם הדברים לא מספיק בהירים כאן, הם יותר בהירים באורות הקודש ב', סליחה, הייתי צריך, כאילו, בניתי שהכל, הם קודם צריכים לצלם כאן, אבל אז בהראות הקודש בית בהתחלה בהתחלה שם הרב מדבר על החוכמה שזה הקודש העצמי שהיא קשורה למדרגה האלוקית המוחלטת ויש היא עומדת למעלה מהחירות שזה חופש וחירות אשר בעולמים מנטליה והרב קצת יותר אין לכם את הספרים אני רק אולי יתמקד יותר בדברים שקשורים אלינו העולם של הבינה שזה עולם החירות אומר היא בעדן הציורים יצרת אידיאלים באופן הרואי לרדת לתפיסת הוויית אידיאלים מוגבלים, יוצרי עולמים מהווה חיים שבעצם השפה של הבינה היא דינין מיטרי מינה היא בעצם יורדת לדבר בשפת הגבוליות בשפת העולמיות למעט החוכמה שזה קודש מילה בגרמי כן ואומנם מקום השיבה המקורית שם יש המחלט שוכם לכוונו אינו קים ברום הקודש שממה לכל חירות ומקור החירות שהוא למעלה מן החיים שואב ישראל תוכו ומעל לכל ערכי עולמים מרחף הוא לתפקידו והרב אומר אם מתשוקת אהבת הדנים בחשקת נועם עמדו בתור הנשמה קצת לגבור את פרטיות צביונה לשום כל שבת הנועם למקור הווייתה לתוך הנייש שיש כאלה שגידו עיקר הפסגה של החיים זה הרגשת הנועם בעבודת השם, הרגשת ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא, שבעצם שמים את הנועם ואליו ושמים כל מגמתו, בתואר הנצח, זה הרי יסודי החיים הולכים ומתמוטטים, כי עסוק יותר בהתחברות, בנועם, בהתאמה של הדברים אל ההופעות הגלויות שלו, ולא מבין שיש קודם כל משהו ניסה, מוחלט, שמצא מעל גבי הדברים האלה. פני הצבעת אור ממש של חוסנת הקודש, שמעל כל חירות ונועם. ועל זה כאן הרב אומר, בהוראת כבוד השם לישראל במשכן, נקדש בכבודו. הוראת היו בכל החוכמה יוצאתי. ואם תארת את כל כבל פרטיהם, פתר פרטיהם, בלי מגבילים וגולמים, יכול להיות מצדים, של יצורי אלוהים כולם, פעימה כקודש של החוכמה וקודשה קודננו, והורייתה, וחרם את הנפקה, ואבא, יסד ברתה, השם בחוכמה יסד הארץ, אני בשבילכם עוד רגע את הביטוי הזה אסביר, אני קצת מרגיש לא בסדר שלא צילמנו את המקור הזה לכולנו, אבל הרב אומר שכל חנוכת המקדש הייתה כדי לתקן את חטא העגל ולתת את המרכז לחוכמה, לזה שאנחנו, שממנו ולא ממנו, שכל קשור להשם בחוכמה יסד הארץ, שהחוכמה אבא יסד ברת דווקא מצד הצד הסמכותי, הצד המוחלט, הצד שמעל לכל רגשי ספיגה שלנו אצלנו, הוא זה שמכונן את כל סדרי התגלות השכינה בעולם. ואז הוא אומר, ונדב ואביהו, שבצריכת פאר וחם, שבו תוכנתם עד מעין הבינה, מוכן כבר להציל הצילות מוגבלה, להיות משתווה לערכי עולמים, אש זרה יקריבו, תל פני השם וימותו, ואנתי שם בני ישראל ונקדש בכבודי, וידע ישראל עד עדי עד, יסוד חייו ועולמו, כי מכוח חוכמה יצא, ומעיני העליונים הרי הוא הולך ומתרווה, שרק בהקשבת רב קשב, בקשור לרומי הקודש, ילכו הפלגים עם בעתה ברבות גוונים, לדברי אלוקים חיים, שכולן ניתנו מרואה אחד, כן? ועל זה הרב אומר, שזה בדיוק יהיה זכותו של פנחס, זה אליהו, המקל שם באורות השעות, שפנחס זה אליהו, הוא התיקון של נדב ואביהו. זה גם הרב כותב בפסקה אצלנו, אז אולי אצלנו יש את זה כולם את המקור הזה, אז בואו תחזור לשין סמך. והם יודעיו של מקום, אינם יכולים להתגבל בגבולים גבולים ממשה ואהרון בתשותם, נדחים מן העולם, אינם באים במינה של משפחה, ובנים לא היו להם, וחוזרים בהולדה שנייה. במנחת זה אליהו, המלא רוח השם וקינת הברית. המסורת, העבודה מקדשת על פי הנבואה והתורה המנוחלת, והתעולת העליונה, המכבדת את הקדושה, ומובלת את תנאי החיים הרוחניים, ומזה מנסה את עצמה מכל ערכים עולמיים, נמזגו בישראל. לסב את הכוחה העוז, את מסע הגלות וכו' וכו'. אומר הרב שאליהו ופנחה זה אליהו, כמו שכתוב בשאר הגלגולים של אריזל, שהם היו עיבור, נתעברה בהם נשמתם של נדב ואביהו. אני אומר נתעברה ולא נתגלגלה, כי הם היו באותה תקופה, כאילו, אז הם לא היו דור אחר כך, הם היו באותו דור של נדב אביהו, כאילו, אני מדבר על פנחס, על מלך פנחס פתאום קיבל במהלך החיים שלו פתאום את תכונה של נדב ואביהו שהתמזגה בו במדורת עניינה. כי הוא אומר במדורת עניינה, כי פנחס הוא כולו גם בחינת מורה הלכה בפני רבו. כן, קנאים פוגעים בו הלכה ואין מורין כן. כמו אליהו, שגם הוא מורה הלכה בפני משה רבו, שקובע הוראות שעה, שהוא עכשיו מקריב בבמה בהר הכרמל, ועושה כאן הוראת שעה, אז לכאורה הוא הולך בדרכם של נדב ואביהו, שמניחים של הפסקה כאן, שמוסיף אש מן העדיות, שמורא את הדברים מתוך הקנאות שלו, מתוך הצימון שלו, אלא שזה נעשה, כמו שכתוב כאן, בצורה של תיקון. בצורה כזאת היא, שלמה פנחס מקנה? הוא מקנה, אולי נתחיל מאליהו. למה אליהו מקנה? הוא מקנה לזכרות תורת משה עבדי, כן, אני נוכל שאלה לכם תהיה לנביא, שבו יושב אקדון אורד, זה נאמר, מסמכות לזכרות תורת משה עבדי. הקנאות שלו, זה למה אתם לא מקיימים תורת משה רבנו, שזה בעצם מקום של זיווג של הבחינה של האימא, של הבחינה של ההתלהבות, של ההזדהות, אבל למה ההתלהבות נעשית? היא מקנה את קנאת השם, מקנה את קנאת השם צבקות תעשה זאת, ואז יש כאן, מבחינה כזאת היא, שזה רוח כאילו שבא מלמטה למעלה, אבל כל כולה מקנה את קנאת השם צבקות, את הקנאה של האור אלוקי שבא מלמעלה למטה. בעצם גם פנחס זה הלכה ואין מוריד, כן. הוא מקנה את רוח ההלכה, כן, זה, בעצם הקנאה שלו באה לא להוסיף עוד אש זרה, אלא יש כזאת שהיא מתמקדת ומשתלבת, או כל כולה נאמנה לתוך הפנימי שכל האור הגדול הזה של מדרגת משה רבנו, נכון? זה התיקון של נדב ואביהו שחוזרים ומזווגים את הבינה עם החוכמה, את ההתערות שבאה מתוך החיים עצמם, עם הקשבה לצד המוחלט, לצד הסמכותי, שהם מקנים אל ההלכה, מקנים אל הצד המוחלט שלכם. אנחנו, כל זה רק סידת את הפסקת שמה, ועדיין הדברים ככה זוגקים עכשיו ביור, איך זה משתה הפסקה שלנו כאן, בסדר, אתם, אני לא יודע אם שפיתם הפכת את זה לחבורי כזה, אבל בסדר, מה זה? נכנס
שאליהם, זה לא מתאים
לפסקה
שלנו?
אז אולי אתה צודק, כאילו, יכול להיות, ש כאילו הרי זה מה שהגמרא ביום אמרה, שיש את הוספת אש מנדיות לפני הציווי של החרימות, ויש את הוספת אש מנדיות אחרי הציווי של של החרימות, נכון? שכמו שהגמרא אומרת, כל מה שהם ננשו כי הם לא הורו על חף לרבן. אפשר להבין את הדבר הזה, שהם אמרו, עשו דבר נכון, אבל לא עבדו על פי הנהלים. מה שנקרא, זה בעיה של משמעתית, אבל לא בעיה מהותית כזאת, כן? צלפתם לאמת, אבל לא עשיתם בצורה נכונה. אז אפשר להבין, כמו שאתה אומר, שזה באמת מה שהוא אומר, שנתעברה נשמתם אצל אליהו זה פנחס, זה חולל מהפכה כאילו, שהכוונה שעכשיו כל הוספת אש מן העדיות שהיא באה מתוך ציווי אלוקי, כן, זה הופך, ממש הופך את הקערה על פיה כאילו, שבעצם יש כאן, בואו נאמר ככה, הדרישה שלהם היא דרישה מאוד מוצדקת, הם דרשו עולמיות, הם דרשו שהאור אלוקי יופיע בצורה של חיים, אבל זה הבדל שמה בארץ, האם זה בא מתוך ציווי, או שזה בא שלא מתוך ציווי. שזה בא שלא מתוך ציווי, אז זה אש זרה. זה אש כזאת שלא משתלבת עם האור אלוקי. ואז כל הצימון הזה, זה קצת חוזר למה שדיברנו בתחילת הלימוד היום, שבעצם זה בדיוק, בא להבחן עכשיו בין צימון לצימון. עד כמה זה צימון לנועדים לה, ועד כמה זה צימון שבא מרגשי הלב. למה אתה רוצה את הארציות? אתה רוצה את הארציות מתוך נקודת המוצא האישית הפרטית שלך, או שאתה רוצה את הארציות מתוך שהקדוש הוא היווה לאשרו שכנתו בתחתונים. זה שאחרי הדיבור, אחרי מות בני אהרון, שהקדוש הוא אומר, כאילו ממש אומר, כזה, מש, פלא מה שכתוב בגמרא שמה, שאל יבוא בכל עת, כי בענן הרה על הכפורת, הציווי שכוונה לדרכות הכוונה, תעשו בדיוק את מה שבני אהרון עשו, תוסיפו אש מן הידיעות על גבי האש מן הגבוה, אבל למה תוסיפו אש מן הידיעות? כי זה ציווי אלוקי, כי זה מה שהקדוש הוא רוצה, הירידה לעולמיות באה, כי זה עומק עומק רצונו של הקדוש הוא, זה בעצם מה שהרב, תורכים את הביטוי שדיאגת אליו, שדווקא אבא יסד ברטה, שדווקא מדרגת הבינה היא מדרגה מאוד מאוד חווייתית, ומאוד מאוד של הבינה, הם הבנים פונה על המציאות, אבל היא לא מצליחה להגיע עד לברטה, היא מצליחה להגיע רק, תמיד היא מכונת אם הבנים, האמא, הבינה, מולידה את ששת המידות, את חסד גבוה תפארת נצח עוד ויסוד, את כל האידיאלים, המגמות האלוקיות, אבל מה שמוליד את המציאות עצמה, זה דווקא בחינת האבא יסד ברטה, בחינת כולם בחוכמה, שאבא זה חוכמה עשית, שהמדרגה הכי גבוהה, היא זאת שמצליחה לרדת עד למדרגות הכי מפורטות, הכי מדויקות, ובעצם לשקף בעולם הכי ארצי, את הבהירות של אור אלוקי הכי גדול, שזה בעצם כל האור הזה של תורה ומצוות, כמו שבעל התניא בפרקים האחרונים שלו אומר, שכבר הוא כתב את זה פרק ה', שלית מחשבה תפיס הבי, מחשבה לא תפוסה בקדוש, ואנחנו כן, בניחוח של יד קיסלב, שלית מחשבה תפיס הבי, אבל תורה ומצוות הם לא תפיס הבי, אלא הם תופסות אותנו. הדרך היחידה להתמזג בקדוש הוא עצמו, אני לא יכול לתפוס לקדוש הוא, אבל הוא יכול לתפוס אותי. שהוא תופס אותי, אז הוא יורד עד למדרגות של המצוות המעשיות, שהן חתיכות של אלוקות שירדו אל העולם, שאדם עכשיו נפגש איתם, הוא חי דרכם, מתמנה דרכם בחיות אלוקית שיועדת למטה. זה המדרגה של מירום שמעיה עד תאומה. ברגע שהדבר הזה בא מתוך ציווי אלוקי, אז כי אם בזאת יבוא אל הקודש, כן, כי בענן הרה על הכפורת, זה בעצם נותן לכל התביעה לעולמיות, נותן לה את המבט האלוקי העליון שלה, שהוא כולו בא מהמבט המיוחד הזה של האבא. ואז כמו שאמרנו, בעצם אותה תביעה לעולמיות היא תביעה שבאה כשליחות, והאש מן הידיעות, בהקשר המסב זה כאן, כל תביעת החיים היא באה כממשיכה את האור אלוקי אל העולמיות עצמה, אז בהקשר המחד זה כאן אפשר אולי לומר שדווקא המקום הזה של הצימאון הוא בעצם התנת הדבר הזה, זה המקום שמנביע את הדברים האלה, והיישום המעשי הוא זה שלאל הלאה גומר, הוא זה שמשלים את הדברים האלה ונותן להם את המידה האלוקית העליונה שחורזת את כל המדרגות כולם. אבל אם זה בא ובהקשר מסב דקן, זה ההתאברות שלהם בנדב אביו בפנחס אליהו, זה מה שנאמר אחרי הציווי, זה נותן לכל התנועה הזאת, נותן לה פנים חדשות, נותן לה הערה חדשה שמתגלה דווקא בתוך הסדרים האלה. אני ניתק לי רצף מחשבה, כי אני הייתי באמצע לומר משהו אחר, אבל אולי תשאלו ואז הדברים יצופו לי. מה זה איך?
יצא טוב.
לא, זה לא סתם, כי יש כמה שמש קריטי שרציתי להוסיף, אבל היה שזה אולי יתעורר לי תוך כדי הדברים כאילו.
חייב לשאול שאלה.
כן.
יש לי בעיה עם זה.
כן.
כל פעם שיש לי איזה משהו שאני רוצה, בקוט אמיתית, לעשות משהו ספונטני, צריך לפתוח עכשיו שולחן ארוך ולדעת אם אני יכול לרקוד כמו ברסלב או לא. מה העניין? אין שום משמעות לעניין הספונטני שמתפרץ מתוכי?
אז זה מה שהרב הפסקה שלנו חוזר ואומר. אם השולחן ארוך בא לכבוד אותך, אז יש לך טובה. אבל אם הוא בא כמו שהרב כאן אומר, בעצם להוסיף את המעלה השן הזה, את המקום הזה שהתאמרת למעלה, שכל רוחות שבעולם לא מזיזות אותו, אז יש כאן זה משהו כזה שבעצם בא לקחת את המדרגה של הצימון, שיש לה בעצם עכשיו רואים שתי חסרונות. יש לה חסרון אחת שהיא לא באמת קשורה לה למעלה, אם היא לא מקשיבה את הציווי אלוקי. ויש חזון שלי, שהיא לא יודעת לרדת עד למטה, עד לפרטי הפרטים, ועד היא נשארת בתור איזה משהו אוורירי כזה, שחסר את המקום של החוסן שלו, את המקום של האיתנות שלו. דווקא על ידי הוספת התנועה הזאת של האש מהעדות, הכוונה של השקיקה להוריד את הדברים אל ההופעה העולמית. אבל שהשקיקה הזאת היא באה מהבחינה של אבא יסד ברתה, אז לא מכבים אש על ידי הדבר הזה, אלא מעצימים את האש הזה. נותנים לאש הזאת את הצד המוצק שלה, את הצד האיתן שלה, ואז הכל מתגלה בצורה גדולה ושלמה.
איך יודעים?
איך יודעים?
איך יודעים? אבל השאלה באמת אם זה זרה או לא זרה. איך יודעים שזה
לא? על הרגש של האדם עצמו, איך יודעים אם הוא אש זרה, או שהוא אש מנהדות שבא מהציווי, זה בדיוק השאלה, עד כמה הוא יודע להשתלב עם האש שבא מלמעלה, כאילו. אני, מה שיותר אותי קצת, שהמושגים קצת טיפה מתחלפים כאן, אבל הכוונה, כל התאורות שבא מהאדם. יכול להיות שהיא, אם היא הכנה לקראת התנועה שממשיכה את אור כאל העולם, אז היא בעצם המקור הפנימי שמנבע את הכל. והיא בעצם כולה משהו שהוא כולו אלוקי. אם היא באה במקום כזה שהיא לא מצליחה ליצור זיווג בין אבא לבין אמא, שיצרת הפרדה יסוד אבא מאמא, זה עצמו אומר שהיא אש זרה. בעצם חלק מהזיכוך של הרגשות המחודות האלה, זה עד כמה הרגשות המחודות האלה, הן יודעות להשתלב עם כל התנועה שמתגלות בצורה של, המשלימה, ואולי לא רק המשלימה, אלא מלא גם המעמיקה, שמשרישה את הדברים במקומות מאוד מאוד עלונים, של מדרגת האבא, כי ממנה בא בעצם הציור המלא, הציור השלם של הדברים, ואז הכל בא במקום המדויק, במקום הנכון שלו, של בנקדש בכבודי, במקום אחד זה שכבוד זה גם קשור לחוכמה, כן, כבוד זה למדבט, נתיבות חוכמה שיוצאים ממנה, שאז זה בעצם כל התיאור הזה של המקדש, שהוא בעצם כולו גם תיקון, הרי כמו שאמרנו קודם, לחטא העגל, כן, שזה חטא העגל כולו היה גם התפרצות של רגשות, אבל שלא הייתה קשורה אלא תנועה אלוקית שבאה עם קבוצותיה. בהקשר מסוים כאן, האש מן העדיות, כמו שאנחנו עכשיו מנסחים, זה אש שפונה לעדיות, לא אש שצומחת מתוך העדיות, אלא שפונה לעדיות, זה בעצם התביעה של כל הגודל לרדת למבט, מהמבט האלוקי למבט העולמי, זה בעצם אומר שמזכך או מדייק את אותו האש התמיד הזאת ומהירה אותה כמשתלבת בתור מגמה אלוקית שהקדוש הוא היווה לשרות שרותו בתחתונים, זה מה שנותן לה את הבהירות, את המקום המגדיל, את המקום הגדול והנכון שלה. כן.
הרב יושבת שינסמך ברישיות?
מה זה איך?
הרב יושבת שינסמך מול רישיות?
אני חושב שכן, שכאן לפני הדיבור וכאן אחרי הדיבור, כאילו, שבעצם אש מן העדיות, זה יכול להיות אש שבא מהעדיות, ויכול להיות אש שפונה על העדיות. שזה בעצם, לפני הציווי האלוקי, אז זה אש זרה. זה אש שבא מן העדיות, שמקבילה לאור אלוקי, ואז בעצם, במידה מסוימת, כל המקומות הרגשיים האלה, יש בזה משהו שם, שאדם מתעסק בעצמו. אבל שזה בא בזכות הזיכוך של הציווי, אז דווקא אדרבה. הציווי הוא לכל המוריד את זה מאוד מאוד לארציות, אבל מאוד מאוד מדייק את זה גם לרום שמיה, מדייק את הצד האלוקי שקם הדבר הזה, ואז בעצם זה עצמו מגלה שכל הצימון הוא צימון אלוקי, צימון שבא, שהוא עצמו דווקא יש מן השמיים, כאילו, כן?
למה דווקא השן מבטא את זה?
כן, למה דווקא השן? כן, מה זה השן? עולם של הנפש, איך זה, מה זה? זה התפשטות, כן, נכון, זה התפשטות. זה משהו מתאמר למעלה ומתפשט לכל הכיוונים, נכון? זה בעצם, ככה גם הגמרא מתארת את המעלה השן, שהוא מצד אחד יש לו זקיפות לקווה מעלה, ויש בו את תניית ההתפשטות, שיש בו לכן את המקום הכי שורשי, הכי עליון, האבא, ויש בו מצד שני את המילות של כל הדברים למטה. אולי רציתי להוסיף ש... כי בענן נראה לכפורת, זה בדיוק המחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים. האם את המתקנים מבחוץ, או שמתקנים מבפנים.
והשם האמיתי זה בקודש הקודשים.
כן, בדיוק, כן. שבעצם, במידה מסוימת הצדוקים, שחזרו, לא הבינו את האירוע, שחזרו את ה... את חטא נדב אביהו, שעשו את זה מהמקום החיצוני ולא המקום הפנימי, מהמקום שאולי גם אפילו קצת נאמר של ההתהדרות החיצונית, שהדבר הזה צריך להיות מוכר לכפי חוץ, ולא עשו את זה מהמקום הכי עמוק, הכי פנימי, של נועדתי לך, הנדות שמה, בקודש הקודשים, במקום הזה של הלפני ולפנים, שלכן זה בדיוק מקום הזה של כי בענן נראה על כפורת, זה שורש האמונה ושורש המרי של הדברים האלה. כמו שהרב אומר, הם יודעיו של מקום, כאן איפה זה, זה בראות הקודש שם, נכון? איפה הוא אומר?
שינסמך
למטה. והם יודעיו של מקום, נאו חילים דגלו לגבולים גדולים, משה ואהרון פשוטם נדחים מן העולם, נאו בין מניין של משפחה וכולי וכולי, וחוזרים לדעת שנייה, זאת אומרת, יש בהם משהו, כמו שמשה ואהרון אומר, הם גדולים מאיתנו, כי יש להם כמיות מאוד מאוד גדולות, אבל הם זקוקים לזיכוך הזה של האש, כמו שבאתי מן העדיות, הכוונה אש שהיא מתגלה בשפה שיורדת עד למקום של עדותות, כי זה עצמו מזכך אותה עד כמה היא אש אחראית, עד כמה היא אש מלאה שקשורה לציווי אלוקי. זה מה שאומר בסוף, רוח הנורים מסוער תואר בועד וגבורה, עם רוח הזקנה מסודר עמלי כובד וראש זהירות, יחד מתקדים לגודה לפעול פעולתם אחרים מוכנים ונשמתיים לכי ששואל לעשות בסיס סמך השם האחת ניר ונשם משך השם רוחפנו שבוע בוא לנו שניהם יחד אליהו הנביא עם משך בן דוד. ואני כבר סליחה.